שידור, שידור. תביא לי שידור, שידור. סידור, שומע?
משנה במסכת אבות אומרת, המשנה כך נקרא אותה, הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיפטר הימנה. יש לך עם זה פרקי אבות או אין? איפה פה? פה לא שם, מנחה של שבת אלפה ביתה כל המצוות. תביא, תביא. שר כוחך. שר כוח. הוא היה אומר, אני חוזר עוד הפעם למשנה. מי זה הוא היה אומר? רבי טרפון. זה בסוף פרק ב'. רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. הוא מתכוון שהחיים של האדם כמה בעולם הזה, אפילו 1,000 שנים זה כמו יום אחד, אין זמן. והמלאכה מרובה, יש הרבה עבודה לעשות, מצוות, תורה, בלי סוף. והפועלים עצלים והשכר הרבה. אני צריך להבין את זה, מה זה השכר הרבה? שכר של המצוות. הוא בעל הבית דוחק, זה הקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא היה אומר לו, עליך המלאכה לגמור. זאת אומרת, אל תגיד היום לא הספקתי את כל זה, מה שעשית, מה שהספקת לעשות, תעשה. ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. זאת אומרת, כנגד זה, אל תאמר, אם אין לא עליה המלאכה לגמור, אז אם כן, אני אנוס ואנוס אחריה פטרה. לא. תשתדל מה שאתה יכול. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. גם זה צריך להבין, מה העניין שכר הרבה, מה העניין של השכר של המצוות. ודע שמתן שכרם של צדיקים זה עתיד לבוא. אז עליו השלום רבנו חיים בן עטר, שהיום יום פטירתו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, כי היום זה בדיוק הוא נפטר שנת תף קוף ג' ואנחנו תף שין עין ג'. נו, כמה עבר? 270 בדיוק מיום הסתלקותו לגנזי מרומים. היה בן 48 שנה. כמה תורה למד, כמה תורה לימד בחוץ לארץ, פה בארץ, נדד בגליל משך שנתיים עד שהגיע לירושלים מיר הקודש. בעוונות אחר כך נספה הייתה מגפה של חולרה, לא תקום פעמיים צרה, והלך לעולמו בתתוו לחודש תמוז, זכותו תגן עליו. כמו השנה, זה היה יום ראשון, תראה שלא נפטר מוצאי שבת, וקברו אותו שם בהר הזיתים סמוך לקבר הפרי חדש. פרי חדש רבינו חזקיה די סילבה, הוא הגיע מספרד, היה באיטליה גם. אז הוא הגיע לירושלים, היה לפניו 50 שנה, והיה נחשב הרב של ירושלים. לא היה רב רשמי, אבל כל אשר יאמר, נעשה ונשמע. וכתב ספרו פרי חדש. על הספר פרי חדש, זה היה על שולחן ערוך יורה דעה. באיזה חוכמה, באיזה היקף של ידע, באיזה חריפות מדהים. הוא בא עליו השלום בחיים ירע אתר אחריו וכתב ספר פרי תואר, עכשיו זה פרי חדש, אני פרי תואר, ובכמה מקומות חלק עליו על הפרי חדש, על פי שבירושלים קיבלו הוראות הגאון הפרי חדש. אתה כותב רב חידה, רב חידה מספר, ויותו ילד בן 16 שנה הוא למד אצלו בישיבה בירושלים, ואמר להם יום אחד, בואו איתי ערב ראש חודש, נלך להר הזיתים. והלכו לשם וכמה מקברי הצדיקים, וראו אותו את רבי חיים בן עטר השתטח על קבר הרב פרי חדש. והרב חידה כל דבר רוצה ללמוד ולדעת, אומר, ויתתי אוזני, שמעתי אותו מבקש מחילה מהפרי חדש, ואומר לו שכל מה שחלקתי עליך לשם שמיים היה. ואני מכבד אותך ואוהב את תורתך מאוד, תתפלל עליי. אז ככה הצדיקים, אפילו שאתה רואה לפעמים יש מחלוקת, זה אומר כך וזה אומר כך, לא מפני זה חס ושלום יש ביניהם איזה איבה או קנאה או שנאה, חס ושלום. לא, כבר היו כמה דולות לפניהם השפתי כהן והתורי זהב. תורי זהב היה לפני קרוב ל-400 שנה, רבי דוד סגל כתב תורי זהב על שולחן ערוך יורה דעה ואורח חיים, בקיאות עצומה מאוד. שפתי כהן, אומר רבי שבתאי כהן, חריף מאוד 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 חריף, בהרבה מקומות חלק על התורי זהב, ואפילו כתב נגדו מילים קצת חריפות. והם היו בחיים באותו דור. הוא מספר שאחר כך היו אצלו בביתו וקיבל אותו בכבוד גדול, עשה לו וסעודה גדולה, וירח אותו בשבת אצלו, וישבו יחד ופלפלו בתורה, והיבקני ונשקני, ואמר לי, גדולה אהבתי אליך מאוד מאוד, מפני שאני יודע את תורתך, יודע את ערכך ואת גדולתך. אלא מה, כשהם סוברים, כל אחד סובר איזה סברה, אפילו שהוא אהובו, וכך יש להם פתגם, האמת אהובה יותר. אז זה הדרך. אז עכשיו הוא דן בסוגיה הזאת. למה? כיוון שכל המפרשים שאלו מה העניין של השכר, שכר הרבה, ושכר מצוות בהי על מלאקה. אנחנו רואים, גם אנחנו רואים שהרבה צדיקים לא חיו מי יודע כמה וכמה שנים, הרבה מהם הלכו כאילו בזמן קצר. אתה רואה, רבנו הארי 38 שנה, הרמ"ק, רבי משה קורדובירו 42, רבי משה חיים לוצאטו גם 42, וכן אתה רואה הפרי חדש עצמו גם כן בין פחות מ-50, וראשית חוכמה בין 52, וכן הזו הדרך תמצא כאלה רבות, מפני שהם הספיקו לעשות בזמן קצר מה שחכם גדול לא יכול לעשות בזמן ארוך. יש הגמרא במועד קטן דף כ"ח, מביאה מעשה שהיה תלמיד חכם אחד צעיר בזמן האמוראים, שמו היה רבי בון, ונפטר בן 28 שנה. אז קראו לספדן שיפתח עליו באיזה פסוק, היו דורשים, לפני שהם דורש אומר עליו פסוק, אפתר עלי ההוא ספדנה, אפתר פירושו פתח, פתח עליו אותו ספדן בפסוק בקהלת, מתוקה שינה אתה עובד עם מעט ועם הרבה ישן. כלומר, אדם שעובד קשה פיזית הולך לישון, לא צריך כדורים, לא צריך לעשן, לא צריך כלום, צריך לספור כוכבים ולא כבשים, שם את הראש על הכרית, עוד לפני שישים הראש על הכרית כבר הוא נרדם, הוא ברקיע השווי, מתוקה שנת העובד. אבל הוא בער אמר כך, מתוקה שנת העובד מי שעבד את השם וניצב את החיים שלו ואת הזמן ואת כל הימים והרגעים, עשה בהם תורה ומצוות ומעשים טובים. מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה, כמה שיחיה, העיקר שעבד. ואמר, יגע רבי בון ב-28 שנה מה שלא יגע תלמיד ותיק 70 שנה. כלומר, זה לא העיקר מספר השנים של האדם, אלא הכמות של הלימוד שהוא הספיק ללמוד, הידע ועבודת השם האמיתית שלו. אז הוא מבאר כך, אומר, הוא זה דברי רבי טרפון בעצמו, הוא אומר כך, ידוע שהתורה אומרת כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם. אומנם אנחנו נקראים גם בנים, אבל גם נקראים עבדים, השם של הקרק. אפילו משה רבנו, עבד נאמן קראת לו, ככה הוא אומר לישוע הקדוש ברוך הוא, משה עבדי מת ואתה קום עבור את הירדן. אז אנחנו נקראים עבדים של הקדוש ברוך הוא. מה זה עבדים? תשמע איזה מילים הוא אומר. עבד אסור לו לדרוש מאדונו כלום, זאת אומרת אין לנו זכות להתפלל, כן, לבקש בקשות, כן, אבל לטעון לשמיים למה אתה לא נותן לי ולמה זה. יש הרבה אנשים שאומרים אין להם קצרי דעת, או שלא לימדו אותם, לא חינכו אותם נכון. מי אני שאני אבוא להגיד לקדוש ברוך הוא למה לא נתת לי או למה עשית לי ככה? ההתפאר, חומר על היוצר, עכשיו כלי חרס, עשה אותו היוצר, מה זה יוצר? יוצר כלי חרס. יש עושה צלחות, יש עושה נרות, יש עושה כוסות, יש עושה קערות. תבוא הקערה, תגידו למה לא עשת ממני שלוש כוסות? תבוא הכוס, תגידו למה לא עשת ממני עשר צלחות? מי שואל אותך בכלל? ההתפאר חומר על היוצרו, על יוצרו, אז הוא אומר, מה זה עבדים? פסוק, העבד ישאף צל, וכשכיר יקווה פעולו. איך אומר הפסוק? מה הפירוש? כעבד ישאף צל, עבד, שעבד עבד, ממש, מה זה עבד? קנוי בכסף. הוא כאילו רכוש של האדון שלו, שילם עליו כסף וקנה אותו. מה שהוא אומר לו האדון הוא צריך לעשות. אין שאלות ואין מענות ואין למה. נגיד לו למה יהרוג אותו. מה הוא יכול לשאוף העבד? מה יהיה? מה יעשו אותו? חבר מועצת העירייה? מה? סגון ראש העיר? מה יהיה בזה? כלום. כעבד ישאף צל. מספיק, אני בצילו של אדוני. אומר לאדון שלו, אני לא רוצה לך כלום, תן לי רק אוכל ושתייה במקום דלום. זה אני מספיק לי. וכשכיר יקווה פעולו. שכיר שעובד אצל בעל הבית, זה לא מדובר על היום, היום זה מרחם. הוא הולך לעבודה, הוא לא עובד, הוא רק כל. גם זה בקושי הוא הולך. לפעמים שולח מישהו שיחתים לו את הכרטיס. היום יש כבר טביעת אצבעות, עושה חמסה על הזכוכית. אז זה אומר, שכיר, קווה פעולו, השכיר מסכן מה מחכה, אין לו שום טענות על האדון. מה זה אומר לו לעשות, עושה, מחכה לסוף החודש, לקבל את המשכורת. אומר, כך אנחנו. אנחנו עם בני ישראל, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, זה אדם צריך לדעת. והעבד ישאף צל, אני אומר לקדוש ברוך הוא, רק תשים אותי בצלך. כמו שאנחנו אומרים בלילה, אדוני שומריך, אדוני צלך, על יד ימיניך. כלומר, העבד ישאף צל לא יותר מזה, לא מבקש מהקדוש ברוך הוא שום דבר. דיו, כך לשונו, דיו בכלכלתו. דיו שהאדון דואג לו לאוכל, לשתייה, האמת שזה חובה. אמרה אומרת שלא יכול להתנקר אליו או להתעמר בו, להגיד לו אין לי כסף, אין לי. מקור את המעיל שלו, לקנות אוכל לעבד. עכשיו ארוחת ערב, אין לו לאדון אפילו, הוא ייתן את הארוחה שלו לעבד שלו. אז הוא אומר, זה פירוש, כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם. עכשיו הוא אומר, תבין, היום קצר והמלאכה מרובה. אדם בא לעולם הזה כדי לעבוד את בוראו. ולא עליך מלאכה לגמור, זאת אומרת, מה שאתה בא לך לעשות, הספקת לעשות, עשית. מה שלא הספקת, אתה פטור. אף אחד לא בא לך בטענות, למה אני לא עשית יותר? אין, זה מה שאתה יכול לעשות. אבל לא תאמר שאני בן חורין להיפטר ממנה. זאת אומרת, אם ככה, כמו שאני איש עם הגבלה, אני אשב, אני אוכל, אני אנוח, אחרי שאני אשתה, אחרי שאני אשן טוב, אחר כך אני אלך ללמוד. לא. ואמרו רבותינו, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, על הפסוק. הפירוש, לא תמצא, לא בתגרים ולא בסוחרים ולא בעשירים. כותב הרמב״ם, שמי אומר האדם, אני אשב ללמוד תורה, קודם אני אעשה כסף, אני אבנה לי בית, ואני אסע לחוץ לארץ, ואני אעשה לי הרבה כסף וקרנות, ואחר כך, כשאני אהיה לי כבר מספיק ממון לפתוח עליו, אני אלך ואשב ללמד תורה, אומר, תדע, לא יעלה בידו. אין דבר כזה. בכל מצב, אתה צריך להשתדל ללמוד תורה ולעסוק במצוות ולקיים את כל מה שהשם רוצה ממך. אז אומר, מה זה ולא אתה בן חורין להיפטר ממנה? בכל זאת, תן לך שכר הרבה. כלומר, אמר, ולא אתה בן חורין להיפטר ממנה, אבל תדע שהשכר הוא הרבה, אצל הקדוש ברוך הוא השכר הרבה מאוד. נראה אחר כך דוגמאות, מה זה שכר הרבה? כמה? מה זה השכר? ועוד, אמר הפסוק, השם יגמור בעדי, מה פירוש? אפילו אדם בא לבית הכנסת, הוא בא לבית המדרש, ומה יעשה? מצא לבית הכנסת נעול. והרב לא הגיע, לא היה מי שלמד אותו תורה. נותנים לו שכר כעושה מצווה. הגמרא אומרת אפילו ישר בבית הכנסת ולא התפלל, לא יודע להתפלל, ולא היה לו חזן, לא היה שם חכם, לא אמרו קידושה, לא אמרו כלום, שביחשוב יחזור הביתה ויגיד חזרתי ריקם. לא, שכר הליכה בידו, שנאמר אשרי יושבי ביתך עוד יעלנו חסלה. וכל מי שבעולם הזה, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, יוצא מבית הכנסת והולך לבית המדרש, זוכה ויושב במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. זאת אומרת, הוא לא אומר, די, התפללתי היום, נשק את המזוזה, חתמתי את הכרטיס שלי היומי. לא, הוא הולך, פה יש שיעור, נגמר השיעור פה, הולך מחפש שיעור במקום אחר. ילכו מחיל אל חיל. מה זוכה? יראה לאלוהים בציון, שם בעולם האמת. וגם לעתיד לבוא, אנחנו מחכים כל יום בנבל את המקדש. ויבוא משיח. ואז נשב עם כל הצדיקים וכל אחד יקבל שכר. וכמרה אומרת, קראנו את זה אתמול, כעת יאמר ליעקב ולישראל מפעל אל, עתידה בת כל שתהה מתפוצצת בכל העולם כולו. מה מתפוצצת? לא יהיה אחד שלא ישמע, גם החרש יפתחו לו את האוזן ויכניסו לו את המילים בתוך האוזניים, ותאמר כל מי שפעל עם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה יבוא ויטול שכרו. כעת אומר בלעם, אומר את זה, יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, מה פעלת עם הקדוש ברוך הוא, איזה מצוות עשית, איזה תורה למדת, איזה תורה לימדת. מוישה, תכוון אולי להם קצת את הבעברר, שיתחילו להתעורר. תגיד להם שרוח מערבית כלילה נושבת ואפשר להתעורר. היום היה חם, אני מסכים, אבל בכל זאת, כן, תאיר אותם, תאיר אותם. הם עבדו קשה שבעה ימים ושבעה לילות רצופות. כן. אז הבנת? כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. ועוד אומר, האדם זוכה שעושה לו מלבוש מהמצוות שהוא מקיים בעולם הזה. מה אנחנו עושים בעולם הזה? תופרים לנו מעיל. במעיל הזה נכנסים לגן עדן. איך אמר הפסוק? הנביא ישעיה, סוס אסיס באדוני, תגל נפשי באלוהי, כלבישני בגדי ישע, נעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעלך אליה. זה ההפטרה של פרשת ניצבים. זה השבע דנחמתה, השביעית. אז הוא אומר, לעתיד לבוא, כל אחד מאיתנו ילבש את הבגד שעשה מהמצוות שהוא קיים, מה שהוא עשה בעצמו. ולא עוד אלא, גם בונה לו בית, הבית שלו בעולם הבא, זה מכל המצוות והתורה והזעה והדמעות שיוריד. כל מה שתרח בעולם הזה, הכל יקבל שם ותקבל שכר. הוא אומר, תבנה, תיקח ואתן לך שכר. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, אתה פועל שלי, תבנה לי בית, תבנה לי בניין, זה המצוות שאתה עושה, ואחר כך אני אתן לך גם שכר וגם הבית יהיה שלך. אומר, היית פועל כזה שככה הבעל הבית אומר לו? הוא בונה לבעל הבית ומקבל משכורת, אחר כך הוא רק רואה את הארמון. אתה רואה את הארמון הזה? אני בניתי אותו, אני עשיתי אותו, אני חצבתי אבנים. אבל כאן זה לא חצבתי אבנים, זה טבעו שלו, נותן לו את זה הקדוש ברוך הוא, אומר זה שלך, זה בית שלך. ככה במנחות הגמרא אומרת, יש מאמר מאוד 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 מרעיד את הלב, במנחות דף ממדלת, אמר רבי נתן, אין לך מצווה קלה שבתורה שאין נותנים לו שכר לאדם בסופו, שכרו בעולם הזה והקרן לעולם הבא. הוא אומר, לעולם הבא אין יודע כמה. בואו, ואז הביא את המעשה הידוע עם אותו בחור שהשם ישמור, היה חוטא, היה זהיר, אבל היה זהיר למצוות ציצית, ואחר כך מה זכה? שכל מה שהיה לו באיסור קיבל ביתר. הוא הלך לשלם 400 זהובים בשביל לעשות עבירה. כשהוריד את התלית באו הציציות וטפחו על עיניו ונשמט וישב לו על גבי קרקע והיה בוכה. מה, מה אני עושה? ואז אחרי זה נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה. בא רבי נתן, הביא את זה בגמרא ואומר, תראה את זה מצווה אחת של ציצית. מה זה? אם כבר עושים ציצית על הגוף, ואת זה תראה איזה שכר קיבל בעולם הזה. בעולם הבא אינני יודע כמה. אין אדם שיכול לספור את השכר שיש שם. יש מעשה ידוע עם הגאון מוילנה עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אמו עליה השלום הייתה אלמנה 30 שנה. היא התאלמנה בגיל צעיר. והגאון גדל כיתום, אבל היה גאון, נשאר למד תורה, שום דבר לא הפריע לו. שנפטרה אמו, אמרו לו, תספיד אותה. אמר, אמא, יש לי להגיד עלייך דבר אחד. תלכי לבית דין של מעלה, אז כל מה שיגידו לך, עשית כך או עשית כך, למה את זה לא עשית, למה זה לא עשית כמו שצריך. תגידי, 30 שנה הייתי אלמנה, והתחשבו בך שם. זה היה הספט שלו עליה. באמת, יש את זה משקל. אז היא הצדקת הזאת, לא הייתה ישבה בטלה. הייתה עושה מצוות והולכת תורחת איפה שיש אנשים נזקקים. פה קנה יתומה, שם המשפחה מרובת ילדים שאין להם שיטפל בהם. פה אבא חולה שלא יכול לפרנס. אז הולכת דואגת, מסתובב בבתים ורואה מה צריך. חברה אחת שלה עשירה הייתה, לא כל כך עשירה גדולה, אבל יש לה כסף לחיות. אמרה לה, בואי, אני רוצה להיות שותפה שלך. אני מקנה בך, אני רוצה, אמרה, עד רבה. אני אזכה ואת תזכי, טובי עם השיניים, הנה אחד. אז נשבעו זו לזו, שהם יהיו חברות יחד בעולם הזה, ובעולם הבא הם יהיו שותפות בכל השכר שיהיה להם. מראש. כמו יששכר וזבולון, אבל זה מועיד מראש. למפרע לא שווה, עכשיו יבוא אחד למכור מה שהיה, הוא לא יכול למכור. או למכור אבונות שהוא עשה, לא יכול. אבל הוא יכול מכאן ולבא להגיד, בוא נהיה שותפים. אז הם היו שותפות. אבל שותפות בפועל, לא סתם שותפות על הנייר. כל יום היו הולכות איזה שעתיים, שלוש, ללכת, לטפל מה שצריך לטפל. פעם אחת הייתה איזה מעשה של איזה קלה יתומה, והלכו שתיהם, עשו רשימה על איזה נשים הם הלכו, איזה גבירות עשירות. אז עשו תוכנית, נלך לבית של זאת, הבית של זאת, נתרים את זאת, נתרים את זאת, נגיד להם ככה. הלכו, מתחילו ללכת. הגיעו לאיזה בית, הייתה אישה שם בבית. הבית היה נעול, המשיכו ללכת. ואחר כך ראו אותה בדרך, והתרימו אותה והתרמה להם. לימים, אחרי כמה שנים טובות, נפטרה אמו של הגאון מוילנה עליה השלום. באה חברתה והייתה צועקת, צעקו, זעקה גדולה ומרה. אוי, שותפותי, שותפתי לחיים. את השותפה שלי בגלל בעולם הבא, מה יהיה? לפני שלקחו אותה לבית העלמין, לחשה לה באוזנה ואמרה לה, תזכרי שנשבענו שנינו, שאנחנו שותפות בגן עדן בעולם הבא. עכשיו את הלכת לפניי. אני נשארתי פה, יש צורך להוסיף איזה משהו, איזה דבר שלא היה כמו שצריך, או לשפר איזה דבר, בבקשה תבואי ותספרי לי, ואני מחכה לאיזה סימן ממך. טוב, אוכל בית עולמה. עבר שבוע, שום דבר. עבר חודש ולא כלום. עברו 3 חודשים והנה לילה אחת ראה אותה בחלום בבושה, איזה בגדים זוהרים, איזה אור על פניה וכתר גדול על ראשה. אומרת לה, אין זמן לדבר, רק בגלל שנשבענו ואת ביקשת ממני אז אני באתי להגיד לך. אבל אני לא יכולה לספר לך איזה שכר יש שם בגן עדן בעולם הבא, ואיזה שכר על כל דבר ודבר ועל כל תנועה ותנועה שאדם עושה. כל פסיעה ופסיעה, לא אמר רבי יוחנן, אני למדתי, ויוחנן ראש האמוראי, מחבר תלמוד ירושלמי, אמר אני למדתי, שכר פסיעות מאלמנה, הייתה לו אלמנה בשכונה, שהייתה 24 בתי כנסת היו בדרך, והייתה מדלגת על כולם, הולכת לבית כנסת האחרונה בטבריה, אמר לה למה את לא הולכת לכנסת הראשונה, אין מעבירים על המצוות, אמרה לא, שכר פסיעות שמעתי, יש מצווה של שכר פסיעות, על כל פסיעה ופסיעה נותנים שכר. אז ככה היא אומרת לה, אומרת לה, אבל אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד שתזכרי, את זוכרת את הסיפור עם האיש שלא הייתה בבית והצינו את הכביש, את הרחוב, לא היה אז כבישים, אבל היה מעבר להולכי רגל, לאגדות ולכולי, אני באנו לעבור וראיתי אותה, את האישה ממול, ואת הראשונה ראית אותה ועשיתי עם היד, הנה לי, ושנינו הלכנו אליה, חלקו לנו את השכר שווה שווה, אבל בגלל שאת עשית ביד אמא היא, אמרו לי לאיזו, לה מגיע יותר, נתנו לך איזה אוצר גדול בגן עדן רק על הושטת האצבע. אז בוא תבין מה יש בעולם הבא, מה יש, כמה מדקדקים שם עם האדם, כמה זוכה לקבל שכר בלי סוף, זה שהוא אומר פה. ועוד במסכת תענית, במסכת תענית הגמרא שם בדף י' ב' אומרת על הפסוק אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, כשם שנפרעים מהרשעים על עוונות שעשו לעולם הבא, כך נפרעים הרשעים על מצוות קלות שעשו בעולם הזה. רשע עשה מצווה קטנה, נותנים לו את השכר פה, כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. הרשע שעושה פה מצווה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, הוא לא מאמין בעולם הבא, הוא עשה מצוות בשביל הנדה, זה סיבות שלו, שיוקרא, רוצה שיזכירו אותו, יכתבו את שמו על לוח, לוח מזהב, יחקקו את שמו וכדומה, תן לו שכרו פה לעבדו בעולם הבא. אז אפילו רשע עשה מצווה קטנה, נותן לו. יותר מזה, התוספות במסכת עירובין כותבים על מה ששם בעירובין את ב', שם הגמרא אומרת ערך אפיים, כמו שואלת למה זה אפיים לשון, ערך אף, אפיים זה לשון חרון אף, אנחנו אומרים אל רחום וחנון, ערך אפיים, אומר אני צריך להגיד ערך אף, משיבה הגמרא ערך אפיים לצדיקים ולרשעים, מעריך אפו. שואל התוספות מה העניין של הרשעים מעריך אפו, אומר אפילו שהרשע הוא רשע גמור ועושה עבירות, אז ברוך הוא משפיע לו טובה פה בעולם הזה על כל המצוות שהוא עשה, ושלחו אותנו גם לגמרא השנייה שם בתענית, משלם לשונאה ופניו לעבידו, ועדיין משפיע לו טובה ושוחק לו, מראה לו פנים שוחקות בשביל לתת לו אפשרות והזדמנות לשוב בתשובה. תבין מה זה, ואם יש רשע מאריך ימים 80 שנה, 90 שנה, 100 שנה, באמת זקן ושבע ימים, אבל הוא ישלם על זה כפל כפליים שם. יגיד לו הקדוש ברוך הוא, למה הרחתי את ימיך בחינם? שתוכל לשוב בתשובה, ואתה לא שבת בתשובה. אז תראה כמה השכר שם גדול. אומרת הגמרא, כך נפרעים מהצדיקים על עבירות קלות שעשו בעולם הזה. צדיק, יש לו איזה עבירה קטנה שעשה, כי הפסוק אומר סליחות, סליחות, אפשר לומר סליחות עכשיו, לא שמיים? כן, שמיים אמר כן, אז קובו. אז אומר שהרשע הזה לא עליכם עשה איזה מצווה, והקדוש ברוך הוא מעריך אפו איתו ונותן לו את שכרו בעולם הזה, כך לרשעים גם כן נותן שכר, ולצדיקים יש להם איזה עבירות קלות שעשו, אז רוצה הקדוש ברוך הוא שהם ילכו לשם נקיים, אז למה אתה רואה לפעמים צדיק סובל, בפרט בסוף ימיו סובל איסורים? מה קרה שהצדיק סובל איסורים? יבואו אנשים ויגידו, אוי, איפה המעשים הטובים? אבל הפסוק אומר, אם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, מי יודע איזה חטאים יש ומה זה אצל הצדיקים? כדי שאנחנו מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, מה עושה? מביא להם איסורים פה בעולם הזה כדי שיבואו זקים ונקיים לעולם הבא. אומר הזה לצדיקים בעולם הזה, כך נפרעים מהרשעים לעולם הבא על עבירות חמורות שעשו. מי יכול לדעת? והיה מעשה עם רבנו חיים בן עטר, שפעם אחת ונוסע בדרך, ומסכן הוא רבן נדד, נדד ממדינה למדינה, שם במרוקו עשו לו צרות צרורות השלטונות, קינאו בו. היה לו הרי חמיב, היה איש עמיד ונפטר בלי בנים, רק בנות היו לו, והשאיר לו את הבית, בניין שלוש קומות, רחב ידיים, חצר גדולה, בואו שלטונות, הוא משלם מס. לא היה לו מאיפה יביא מס, מאיפה יביא, הוא לא עבד, עבד את השם. אבל בסוף היה צריך לעזור לנטוש את הבית ולברוח על נפשו, שאיר להם את הבית. אז היה נודד, והיו לו ישיבה של 30 תלמידי חכמים גדולים. נדד הגיע פעם אחת לאן הגיע, לאיזה מדינה בדרך, שם היה באלג'יר, והנה שר המכס תופס אותו. אני רוצה שתיכנס לחדר. בסדר, נכנס לחדר. אתה מכיר שם את הסיפור עם אחד שבא בשדה התעופה, צריך עכשיו משהו אחר, לא על רבי חיים בן עטר, הגיע לשדה התעופה, לא משנה מאיזה ארץ הגיע, הביא איתו 5 מקררים, אבל ענקיים, לא סתם אלקטרונים, עם פיקוד שבת, פיקוד יום טוב ופיקוד יום כיפור. אז ועובר במסלול הירוק ועל גלגלים, מוביל אותם בחבל ככה ארוך, 5 מקררים. בא השוטר שם, הלו הלו הלו, תעצור, מה זה? זה לכבודכם שלמה שהתעוררתם, אז אני אספר לכם סיפור. מה זה? אומר לו, אומר לו, מה קרה לך? מה זה? זה שימוש ביתי, מה אתה מסוחר? תשלם מכס, מה פתאום? דוד, דוד, מה אתה אומר על זה אתה? אמר לו, מה זה 5 מקררים? מה שימוש עצמי? אמר לו, אני אגיד לך, אחד בשרי, אחד חלבי. אומר, יופי, 2, אחד בשרי, אחד חלבי, אבל השלוש האלה, למה? מה קרה לך? יש חג הפסח. פסח יש אחד חלבי ואחד בשרי. אומר לו, יופי, אז 4, הבנתי. עשה לו 50, מה? אומר, וחילק, על מקרר אחד אתה עושה בעיות. 4 כבר עברו, יאללה תעביר את 50. זהו, הוא היה שכן שלך. אז רבנו חיים ועטר, אבל קרא לו שר המכס, מה יש לי, אין לי כלום. הכניס אותו, אמר לו, אתה מכיר אותי? אמר לו, לא. אתה זוכר אותי? לא. קראו לי כך וכך, איזה חושם אחד משם, מסלי, עיר סלי במרוקו היה. אמר לו, טוב, והיה ילד שובב מאוד, עשה כל העבירות שבתורה. עכשיו ראיתי אותך, אתה מלאך השם צבאות, אני רוצה לחזור בתשובה. אם אתה נותן לי תיקון, אני אעשיר אותך, הישיבה שלך, אני אחלקל אותה, אני זה, אני הכל, בבקשה. אבל לא תגיד לי מה העבודות שעשית. אמר לו, לא לכם, כל מיני עבודות, כך, עשרת הדיברות אחד אחרי השני. מה עם כיבוד אביהם? אמר לו, לא פחות ולא יותר, רצח את אבא שלו ואת אמא שלו. יש על זה כפרה? אמר לו, יש, על הכל יש כפרה. אמר לו, מה הכפרה? אמר לו, לך עכשיו לנעורה של נחשים, תחפש איפה נחש קטנצ'יק, נולד צפע ככה, ממזר גדול, בין 10 ממזרים. תיקח אותו, שים אותו בתוך איזה שקית, אבל שקית נאור, ככה הזקה, תתלה אותו על צברך, קמיע. מלונו, ומה אני עושה? הוא צריך לאכול. כל יום אוכל, בהתחלה הוא אוכל ג'וקים, אוכל ציפור, אוכל זה, החניה גדול, אוכל תרנגולת. ואתה תאכיל אותו. 7 שנים תגדל אותו עליך. בחקיך ישכב, ממאכלך יאכל, תן לו גם שתייה, נחש שותה גם. כל שותה נחש, ידוע. לא שמעת מה היה בכנרת, בליל שבת? אחד מסכן, השם מרחם עליו, ולא ניתתו כפרתו. הלך בשבת, תטייל בכנרת. נכנס בליל שבת, מקום חושך, בא נחש צפע, נשך אותו ביד. לא הספיקו לקחתו לבית החולים עד שהלך לעולמו. הוא אומר, כל הנחשים יצאו החוצה עכשיו, תיזהרו. הוא אומר, אפילו בים הוא שוחה. ראו בכנרת, נחש צפע שוחה. שומע, שמה, אל תלך לכנרת. לא נחש מים. לא, זה משהו אחר. נחש מים לא נושך, לא עושה כלום. נושך, אבל לא מזיק. זה הצפע בעצמו. הוא הרבה פעמים בא לו גם כן לבלות בחוף הים, ויודע לצלול, ויודע גם לצוף, הוא יודע לשחות גם, ידוע. זה לא נחש מים, לא, נחש יבשה, יבשה יבשה. טוב, אז עכשיו נחזור לענייננו. וככה היה סופו של האיש הזה, הרי שרבי חיים מאתר נפטר כבר. הוא פתח הרי 7 שנים את הנחש, הנחש הזה הקיש אותו, הלך מידה כנגד מידה. הוא הוריו שגידלו אותו וילדו אותו ופרנסו אותו ועשו אותו גמל גדול, הרג אותם, עכשיו יהיה מידה כנגד מידה, אלו כפרה. הוא בחיים האתר האיש קודש קודשים. הוא פה בירושלים, היה לו מלחמה גדולה עם הקראים, כי הוא היה מאוד מקנה לכבודו של הרמב״ם. ולא היה כמו הרמב״ם שנלחם בקראים. הקראים הרשעים האלה, אל תחשבו שאין היום. יש רק קראים. אלה כל התקשורת והשלטון שיש לנו היום, אלה אבא של הקראים. הם לוקחים את התורה, מפרשים אותם שהם רוצים. בתורה שבעל פה אין. כלום. הכל מה שהם רוצים, מפרשים אותם. זה נקרא קראים, בעלי מקרא. אז הוא היה איתם מלחמות גדולות. הרמב״ם עקר אותם. יום אחד היה בירושלים, הייתה עצירת קסמים, רבי חיים מאתר עשה כנס אצלו בבית הכנסת, קרא לכולם. לא היה מקום, בית הכנסת שלו קטנה, אבל בית הכנסת הרמב״ם. הקראים, היה להם בית הכנסת בירושלים, 30 משפחות, רשעים גדולים היו בזמנו. והם, הרשעים האלה, מה עשו? רבי חיים מאתר בא להיכנס כנס את הרמב״ן, ירד מדרגה אחת, נפל מיד. אמר, יש פה משהו. למה נפלתי? אמרו, לא רב, מה אתה? אתה אומר, לא, תרימו את המדרגה. שאיזה מדרגה? אבן כבדה מאוד. באו כמה גיבורים, עשו, צריך לעקור אותה. הרימו את המדרגה, ראו ספרי הרמב״ן תחת המדרגה. הקראים, מה שמם, באו שלבזות את הרמב״ם, כל כתבי הרמב״ם, שמו תחת המדרגה, אמרו, עכשיו רבי חיים מאתר ידרוך על זה. בשמיים, מדרגה לפני, הוא כבר החליק להתיישב ברצפה. ואמר, יש פה משהו. ככה היה, קדוש. היה בחצר שלו, היה עץ של תאנים, באים אל הכלבים האלה, השיים. הערבים היו באים, כותפים תאנה וצועקים ומפעים לו ללמוד. צעק עליהם, גרש אותם, גרש אותם עוד פעם, הולך וחוזר, כמו זבוב. זאת אומרת, עומד צרד, עומד זבוב. אתה מגרש אותו מפה, בא מפה. מגרש אותו מפה, הדוב הוא לא הרג את החבר שלו, בסוף גרש לו את הזבוב, בסוף לקח סלע, עשה לו בום. זה היה עם סבא של פוטין. ככה עובד, מסכן. אז אתה מכיר את הסיפור? אז הוא רבי חיים מאתר עליו השלום ראה ככה, תסתכל על התאנה, אמר תאנה, תאנה, למה את נותנת פירותייך לרשעים האלה והם מפרעים ללמוד? באותו יום התקלקלו כל התאנים, נהיו יבשים. באו לקטוף אותם, ריקים, אין כלום. וכל שנה הייתה מוציאה תאנים והם ריקים. 100 שנה אחרי שנפטר, עדיין היה עץ התאנים הזה, וכולם היו מעידים עליו, זה מעשה ידיו של רבי חיים, דיבור, לא דיבר עם התאנה. למה? תורתו, תורת קודש, ולא תורה לשם שמיים, קודש קודשים. מי שלומד תורה לשם קודש, זה זוכה וזוכה וזוכה. אז זה נביא לכם מה שהוא אמר, הגמרא במסכת סוטה, דף מ"ו, מביאה מה שכתוב בספר שופטים, שבאו לכבוש את בית אל, לא הצליחו לכבוש אותה. הייתה מוקפת חומה, חיפשו את השער, אין שער. חיפשו פתח, אין פתח. חיפשו איזה מנהרה, אין מנהרה. שלח יהושע 2 אנשים ברגלים שם מסביב, ראו איש אחד יוצא משם. והוא יוצא לא פחות, לא יותר, מתוך עץ. עץ של שקדים, לוז. והגמרא אומרת, בית אל היא העיר לוז. כי ככה פסוק אומר, שם העיר הראשונה, לוז, שם העיר הראשונה. היא לוז. ככה אומרת הגמרא שם, שהיא ממנה היו מביאים תחלת. הייתה עשירה גדולה בממון. למה היו קונים שם את התחלת? בשביל לצבוע את החוטים של הציצית, לצבוע את הציץ, את הפתיל של הציץ, המעיל של הכהן הגדול, ועוד, היה בגדים, בגדי כהונה, תחלת, פרוכת, היה חוטי תחלת, היו שוזרים, כל חוט משישה חוטים. תחלת, ארגמן, תולעת שני, 6 ועיזים, וגם הצמר. אז זה היה 6 חוטים כפול 6, היו עושים, וזה היו הורגים. פרוכת שבית המקדש הייתה עבה, טפח, 8 סנטימטר. שם היה נכון? אז שם אילוז, אילוז שבא סנחריב עליה, העיר היחידה בעולם, סנחריב את כולם השמיד. הרי עד היום, לא יודעים מי זה עמון, מי זה מואב, לא יודעים מי זה מצרי, לא יודעים מי זה עמלק. למה? סנחריב בא ובלבל את הכל, עשה טרנספר לכל הערים שבעולם. והוא סנחריב בא ולא הצליח להיכנס אליה. עלה נבוכדנצר, כבש את כל העולם, את העיר לוז, לא כבש. זה גמרא מסכת סוטה דף מ"ו. והגמרא אומרת, ואפילו מלאך המוות אין לו רשות להיכנס לתוכה. וזקנים שבה, כשהם עייפים כבר, די נמאס להם עוד לחיות, שקים אותם נכדי נכדים, יוצאים בחוץ, יושבים על הסלע, בא מלאך המוות לוקח את נשמתם. זו העיר לוז. שאלה הגמרא, מה זה, מה היה? מספר את הגמרא שהם באו לחפש את המבוא של העיר, ראו איש יוצא, כנעני, יוצא משם. שאלו אותו, תגיד לנו, איפה המבוא של העיר, אנחנו נשאיר אותך בחיים עם כל המשפחה. אז הוא עיקם בשפתיים, עשה להם ככה, קחו פה ימינה, עיקם בשפתיים, ויש אומרים מראה באצבעו, הוא פחד שהשומרים למעלה יראו אותו שהוא מוסר, אז עשה להם באצבע ככה. הם הבינו שבתוך העץ יש מעבר פנימי בתוך הגזע. בסוף תוך הגזע, מעבר לגזע יש שער, מעבר לשער יש מערה, המערה מובילה למנהרה, משם נכנסים לעיר. הם עשו כך כי שמעו שיהושע הגיע ועם ישראל הגיעו, כובשים את ארץ ישראל. אז ישבו, ביצרו את העיר בצורה כזאת. והם יצאו ונתנו, ברכו אותו, נתנו לו, והאיש הזה בנה עיר, תעיר, וקרא ללוז. אומר, ומה זה שלא רק עיקן בשפתיו? יש אומרים, רבי יוחנן אומר, עיקן באצבעו, עשה רק ככה באצבע, תראה איזה שכר קיבל, איזה עיר, איזה יופי, איזה דבר. אדם ישראל שטרח עם הקדוש ברוך הוא, או הגמרא אומרת חוץ מכם עושה לוויה למת ארבע אמות, ארבע אמות מלווה את המת, על אחת כמה וכמה שכר יהיה לו לעולם הבא. תראה מה זה השכר של האדם. הגמרא מביאה אחר כך אלישע, אלישע הנביא שיצא מיריחו, שבאו אמרו לו יש פה, יש פה מעיין שהמים רעים, שותים ממנו נהיים חולים, תעשה לנו טובה, תרפא את העיר. אמר להם תביאו לי צלוחית חדשה, שם שם מה ששם, שפך לתוך המעיין והם תקעו המים. היו 42 נערים שהם היו שואבי מים, הם מביאים מהירדן, גם איפה מביאים מרחק קצת, זה איזה 15 קילומטר משם, והם מסובבים ביריחו ומוכרים מים. עכשיו בא אלישע, כאילו הפסיק להם את הפרנסה, אלה כעסו, יצאו אחריו וצעקו עלי קרח, עלי קרח. מה אומר הפסוק שם בשופטים? יצאו מהיער דובים והרגו אותם. בגמרא יש רבי יוחנן דרש לקיש, אחד אמר נס, אחד אמר נס בתוך נס. אחד אמר נס, היה שם יער, אבל לא היה דובים. איפה יש דובים בארץ ישראל? אתה ראית, שמעת, יש דוב בארץ ישראל? יש אולי כמה שמנים בכנסת דובים, אבל לא זה. אבל לא שמענו, יש אולי עיתונאי שקוראים לו דוב הלף, לא? אבל לא שמענו שיש זה. אחד אמר, לא יער ולא דובים, אלא לפי שעה. אז הגמרא אומרת, טוב, שיבואו דובים ויבואו יער. אומרת הגמרא, לא, מבייטה. הדוב, אם הוא לא רואה יער, אז הוא לא, הוא מתבלבל. הוא צריך לראות את הסביבה הטבעית שלו. אז הקדוש ברוך הוא עשה לפי שעה יער עם דובים, ויצאו הדובים ואכלו אותם את הילדים האלה והרגו אותם. והכתוב לפני זה, ואיפן כה וכה, הסתכל, מה הסתכל? הסתכל אולי, הגמרא אומרת, ולמה עשה כן? אולי עתיד לצאת מהם, אולי יחזרו בתשובה. ראה שהם כולם, ההורים שלהם הרו בהם בליל יום הכיפורים. ולמה אלה? אומר נתן שכרו של בלק. ומה אומרת? בלק קראנו בשבת, אמר לו עשה לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. מספר הקורבנות שהוא הקריב היה 42. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתת לו את שכרו, זה 42 ילד האלה יבואו, זה היה מזרעו שלו. נתן לו שכרו גם שממנו בערות. מאיפה באה? מה אומר? זה גמרא בסוטה אומרת, עגלון בנו של בלק היה, והוא שהרג אותו אהוד בן גרה, וממנו נולדו רות ועורפה, שתי החיות הם. עורפה הביאה את גוליאת ואת הפלסטינים ואת הנייה ואת המחס מהו נסרה, נסרה לך, כן. אז הביאה את כל המחנה האלה, ולהבדיל רות מה הביאה? שושלת של צדיקים, ישי, דוד, שלמה, יהושפט, יושיהו המלך, לא צדיקים, עשה מלך יהודה ומשיח צדקנו. רבי יוחנן סנדלר יצא ממנה, מזרע חזקיהו המלך יצא ממנה, ראשי רבם של ישראל יצא ממנה, מירות אברבנל יצא ממנה, אבינו חיים אבו לעפיה יצא ממנה, מי עוד? נו? רבי אליהו מני נולד ממנה, ברוך הבא רבי אריה. אולי גם אתה מזרע דוד, מי יודע? ברוך הבא, שם שברך. אז עכשיו נספר לכם עוד מעשה. אמרנו רבי חיים אבו לעפיה, רבי חיים אבו לעפיה הוא בנה את העיר טבריה כמו שסיפרתי לכם, והוא היה שם. רבי חיים אבו לעפיה הייתה נחרבה טבריה ברעש האדמה, לא תקום פעמיים צרה, אז נהרסה, והלך אחר כך המושל והביא את רבי חיים אבו לעפיה מאזמיר עם 80 תלמידים ו80 ספרי תורה בידיהם. ובא ובנה את העיר, בנה שוק, בנה מקווה, בנה בית הכנסת עץ חיים, שעד היום מתנוסס שם בעיר טבריה ליד הים, והרחיב את העיר, ובנה את החומה והכל, והכל עמד על תילו כמו שצריך. והנה יום אחד רבי חיים בן עטר הגיע לשם. למה? רבי חיים בן עטר עלה לירושלים, אבל ירושלים הייתה סגורה בגלל המגפת חולרה. מה עשה רבי חיים בן עטר? נשאר עם 30 מתלמידיו בגליל, ויש לנו ספר עד היום, יומן, זה אלמוני, לא ידוע מה שמו, אבל הוא תלמידו של רבי חיים בן עטר, והרבה עובדות ידוע לנו מהספר הזה. שם הוא מתאר כל יום איפה הם היו, פעמים שבוע שלם באיזה מקום בגליל, פעם היו בכפר ירקע בגליל, בגליל. היית בכפר ירקע שם? אז מתי תהיה? צריך לנסוע. כפר ירקע בגליל, שם קבר חושי הערכי. הוא מתאר איך ישבנו שם שלושה ימים במערה ולמדנו עם הרב תורה. מאיפה אכלו אני לא יודע, פלא פלאי. הוא מתאר איך הם עלו לקבר רבי שמעון, מתאר את כל המקומות, כל ה... בקיצור, אחד המקרים, הגיעו לישיבה של רבי חיים אבו לעפיה בטבריה. אז נכנס רבי חיים לאתר בתור דמות של אדם מן השורה פשוט, הוא היה בגיל 46, שנתיים לפני פטירתו. ישב שם, ורבי חיים אבו לעפיה היה זקן כבר בן 90 וכמה, אז אני טעיתי, סליחה, רבי חיים אבו לעפיה כבר היה בן 47, סמוך לפטירתו, באותה שנה זה היה. אז הוא ישב, הוא שמע את הפירוש שרבי חיים אבו לעפיה מפרש, אז הוא הקשה לו במקום, בעל פה. רבי חיים אבו לעפיה נדהם, איך הוא אומר לו רמב"ם, ורמב"ן, ורשב"א, ורשב"ם, ומקשה עליו, והוא אומר לו תורה בעיה אחי, זאת אומרת, הוא היה רבי חיים אבו לעפיה זקן מאוד, היה יושב על הכריות. שען, יש כריות מסביבו. אמר לו, אני חלש מאוד, ואפים זקנותי, אני כך לומד. אז הוא הקשה לו, ואמר את הפירוש, אמר תירוץ. שתק רבי חיים אבו לעפיה, הוא היה מזרע דוד המלך, דור אחר דור. אמר לו, משביעך אני, אתה רבנו חיים בן עטר? כי לפי הסברה שאמרת לי כאן, אני מכיר את הספרים שלך, ראשון לציון, באור החיים, בעוד, לפי השיטה של הלימוד וצורת הקושייה והפלפול, זה אתה. אמר לו, כן, בוא תשבת במקומי. אמר לו, אני אשב לידך. ישבו יחד שניהם באותו ספסל, חיבקו אחד את השני, חיים, חיים. אמר לו, רבי חיים בן עטר, תדע, צריך להביא המשיח. ואמר לו שהוא רבי חיים בן עטר ניצוץ משיח בן יוסף, ורבינו חיים אבו לעפיה ניצוץ משיח בן דוד. אמר, בוא נלך שנינו כעת בקבר רבי עקיבא בן יוסף ונביא את המשיח. אמר לו, אבל קשה עלייה לשם. אמר, אין דבר, אני אגיע לתלמידים שירימו אותך עם הכיסא. הרימו אותו עם הספסל, רבי חיים אבו לעפיה היה כבר בן 92-93. עלו לשם והתפללו יחד כולם, עשו סליחות, התחילו לבכות על הגלות ועל החורבן, עד מתי. ופתאום רבי חיים בן עטר התחיל להכות על מצחו, אמר, אוי, ששני משיחים הצדמנו לכאן, ובא השטן ובלבל, ונגזר על שניהם להיפטר באותה שנה. וככה היה. אותה שנה בניסן, ו' לחודש ניסן, שתלק לבית עולמו רבי חיים אבו לעפיה, ועד היום הקבר שלו מתנוסס בבית העלמין של טבריה על הכביש. אני היום הייתי שם, פללתי עליכם, היום עברתי שם, היום היה חום אימים שם, נתנו ידיים כל דבר, אני הסתפקתי אם זה מועיל, היה מים חמים, אולי 50 מעלות היה המים, כן, מהברז. צאתי ספר, היה מים רותחים, קבעו ידיי, טוב שיש לי אור. איזה חום זה, נורא מהיום. אז בקיצור, רבי חיים אבו לעפיה נפטר ו' ניסן, בט"ו תמוז הלך לבית עולמו, הוא רבנו חיים בן עטר, שניהם חיים. אחרי ידוע שהוא כתב בספרו, שם כתוב שתנא דבי ורבי ינאי אמרי, ינאי שמו, המשיח, זה גמרא במסכת סנהדרין. תנא דרבי שילה, שילה שמו. וכל אחד היה אומר על הרב שלו שהוא מתאים להיות משיח. לא שחס ושלום לא אמרו זה המשיח, אלא מי יכול להיות ראוי. כתב רבנו חיים באתר, ואני אומר חיים שמו. בא אחד והדפיס את הספר של אור החיים, אמר מה זה, הוא הגיד על עצמו חיים שמו, מה הוא המשיח, השמיט את זה, מחק את זה והוציא את הספר. באו ראו חכמי ישראל שמכירים את, את אור החיים בעל פה, רואים מה זה. אמר צדיק אחד, לא שכחתי את שמו, היה זה אדמור, אמר תראו שהוא הרבי הנעתה כבר דאג לגלות את קלונו ברבים. מה היה? בפרשת נסו יש שם ראשי ואמרה אישה אמן אמן, למה פעמיים אמן? אמן מאיש זה, אמן מאיש אחר, והוא טעה והדפיס אמן מאיש אשר, ואשר זה היה שמו שלו, אשר. אז היו באים תינוקות בבית הכנסת מראים לו אשר, אשר מה כתבת על עצמך? אמן מאיש אשר. אמר זה בגלל שנגע בכבודו של רבי חיים בן עטר, שמיים מקלעים לכבוד הצדיק עד הסוף. קודש קודשים היה, קודש ממש קודש קודשים. אז היום הוא כתב בהקדמת ספרו, יש לו ספרו אהבת השם, הרבה ספרים כתב, כתב שם אני מבקש שמי שבא ללמוד בספרי ויש לו קושיות עליי, שלא יחלוק ולא יתמה תורת השם לקנטר, כך לשונו, לא יתמה תורת השם לקנטר. לפעמים יש שאוהב למצוא על השני איזה דברים. אז כל חכמי ישראל שבאו אחריו, היו בירושלים הרבה גדולים באותו דור, כמו הגאון חידה, הרש"ש, רבי גדליה חיון, רבי יום טוב אלגזי, רבי יהודה נבון, רבי יצחק נבון, ענקים שבענקים, פחדו. כשהם מגיעים לאור החיים, אומרים, אנחנו לא נוגעים בתורתו. עד שהגיע רבי דוד פרדו, היה רב של ירושלים. הוא אמר, תורה היא. ואני כוונתי לשם שמיים, ואני בטוח שהצדיק לא יזיק לי ולא ינקום בי. יש מקום להקשות, יש מקום לפרש, יש מקום להוסיף. ואני לא נוגע בכבודו כי הוא זה. ובאמת כתב, כתב כמה דברים, אבל הכל בשלום. שיש תורה לשם שמיים, אין שום בעיה. כי התורה נקראת תורת חיים, זה החיים על העולם, היא החיים שלנו. הוא היה רבי חיים ברטר, כמה מסר נפשו על ישראל. הוא יצא לגלות בגלל שהוא חלם חלום פעם שנגזרה גזרה על ישראל, קיבל עליו גלות, והאמת לא היה לו מנוחה אפילו יום אחד. ירושלים כולה היה בקושי שנה, הגיע בחודש אב לירושלים, סוף אב תחילת אלול, והוא כותב ספרו, בהקדמת ספרו. ובקל נדרה של ליל יום הכיפורים זכיתי בפתיחת ההיכל, ופתחתי, כשפתחתי את ההיכל הרגשתי ששערי גן העדן למעלה נפתחו ברצת ובזיעה. כך היה אצלו גם כשעלה לקבר רבי שמעון בר יוחאי ביום שישי, הם טיפסו על הידיים ועל הרגליים, ואמר איך אני בא עם גוף כזה, עליו על עצמו אומר קדוש, גוף כזה חס ושלום גשמי, אני עולה למקום קודש כזה. עשו שם בשבת, ישבו ללמוד, מוצאי שבת הביא להם זוהר, אמר להם בואו נסיים את ספר הזוהר. כותב תלמידו באותו ספר שאמרתי לכם, אומר והגיע שעת חצות וכולנו הרגשנו שאנחנו הולכים להתעלף, ופתאום יצא בושם נורא מהקבר של רבי שמעון, והוא הרב ישב בראש ליד הקבר וכל התלמידים מסביב כגורן עגולה, ופתאום ראינו פניו של הרב להווה אש ועיניו היו יורקות אש. אומר הזדעזענו להביט בפניו כי היה כפני השכינה, וכולנו הרגשנו מעולפים, ניטל הדיבור מאיתנו, והרגשנו מין בושם שאין בושם כזה בעולם. וזה כוחו של רבי חיים בן עטר, תראה איזה תורה היה לו. לכן צדיקים מיתתם קוראים חיים. אנחנו מבקשים מנשמתו, רבי שאול דבק כתב שבכל מקום שמזכירים שמו של צדיק נשמתו באה, ואפשר לבקש ממנו כאילו הוא בחיים, כך לשונו. אנחנו מבקשים מנשמתו שיעורר רחמים על עם ישראל, שבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות הקדוש ברוך הוא. נר לכבוד רבנו חיים בן עטר. מה אמר? 480. טוב, תגיד לו שיש סיכוי שזה יהיה 840. זה באחריות 480? כן. בסדר. 480 נר לכבוד רבנו חיים אל האתר. מי מוסיף? חיים עד העולם. 600. הרי כתוב, הוא כותב בסוף הקדמת ספרו, קראתי שם הספר אור החיים. על שם הפסוק, ישראל נקראים חיים. והתורה נקראת חיים, והקדוש ברוך הוא נקרא חיים. והפסוק אומר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. נו, השש מאות אמרנו, 600 פעם ראשונה. כן? זה 600 נסגור את זה? יש פה תמונה של הכותל המערבי גם. כן. 600. 600 פעם ראשונה. 600 פעם שנייה. מה רגע? מה זה הולך פה? זהו? 680 גמטריה 10 פעמים חיים. נכון? חיים 68, חיים גמטריה חכם. 680 פעם ראשונה. אלף. זהו, תגיד לו זמנו עבר. אלף. אלף, אלף, אלף מאתיים. תגיד לו שהוא נשם שם עם הפלאפון. כן. איך אמר, נזכרתי כעת שהגמרא אומרת שעל כל מצווה ומצווה ועל כל צעד וצעד מקבל אלף עולמות, שנאמר האלף לך שלמה. כמה האדם זוכה על ידי מצוות שעושה בעולם הזה. 1200 פעם ראשונה. 1200 פעם שנייה. נו, לפום צערה אגרה. הנה שמות רבה. הלומד בצער נוטל שכר פי אלף ממי שלומד שלא בצער, שנאמר האלף לך שלמה. ומתי נותרים את פריו? זה יש לו פירות, יש לו מזגן, יש לו את התנאים הטובים. 1200 אמרנו פעם שנייה. 1200 זכה מי שברך רבותינו של גם של יעקב, ואיך להשמור את דוד בן שאוקת שזכה בהדלקת נר לכבוד רבנו חיים ומתן. קד העמה יברך יתה וזכה יתה ויגזור עליו גזרות טובות ומלא משעות יבוא לטובה, ויזכה לראות כל צאצאיו עובדי השם באמת נפש חפצה, ונזכה בקרוב לקבל פני משיח צדקנו בנחת ולא בצער, ויבטל מעל עמו ישראל גזרות קשות פירות. שלח רפואה שלמה למרן רבנו עובדיה. רבותיי, מרן רבנו עובדיה הושפז היום בגלל הכאבים, את צריך להתפלל עליו. הוא ביקש ממני אישית גם שנאמר לכם שתתפלל עליו, לבקש עליו רחמים, שהשם יחזק אותו וירפא אותו.
אמן.
ויבטל את הגזרות של הגיוס של הבנים ושל הבנות וכל הגזרות הקשות האלה מעל עמו ישראל.
אמן.
חבוד.